נפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
ערב טוב לכל המאזינים, ערב טוב לשלמה פולק שכאן איתנו באולפן, והערב נרצה לפתוח בנושא האמונה כמרפא את המשברים של האדם. האמונה היא ההתייחסות למה שלא קיים, כמו היינו אומרים שכעת הוא קיים, או למה שקיים אבל לא מוחשי ולא מורגש, ואנחנו רוצים להתייחס אליו כמשהו אמיתי. לדוגמה, האדם פותח עסק, הוא מאמין שהוא יצליח, עדיין ההצלחה לא קיימת, אבל יש לו אמונה ותקווה שזה יכול להצליח. אמונה בהיבט התורני, שהתורה והמצוות משפיעים על העולם יותר מכל השתדלות אחרת, אבל ברמת החשיבה ההגיונית של בני אדם חומריים, סיבה ותוצאה, היא ניכרת, נמדדת, נחקרת בעולם החומר בלי קשר לעולם הרוח. האמונה היא שעולם הרוח, התורה, המצוות, הזכויות או החובות של האדם חלילה, הן אלה שישפיעו על מערכות החיים של האדם. יש זמנים קשים, השם ישמור, משבר, מחלות, מאבדים דברים יקרים או אנשים חשובים. מה מקום האמונה? האמונה, איך היא מרפא, איך היא עוזרת, איך היא מסייעת להתאוששות של האדם מהמשבר. האמונה בהחלט יכולה לעזור לאדם ולהשפיע על מצב הרוח שלו, החשיבה שלו וההתנהגות והתפקוד שלו. אבל צריכים לזכור, אין כפתורים. בני אדם בהרבה מאוד מקרים מחפשים ישוע ברגע, כפתור ברגע. מה הקסם? אבל זו הטעות. אין קסם, טעות לחפש קסם. יש תהליך קסום, אבל זה תהליך דרך ארוכה שהיא קצרה, אבל היא ארוכה, והיא מונעת. הכוח המניע של אותה דרך זו האמונה, התקווה. האמונה היא בהחלט אנרגיה עם עוצמה אדירה, כשכמו היינו אומרים משקפת את הביטחון והתקווה שנוכל להתגבר על הצרות ולחזור למסלול בריא תקין של הישרדות, עשייה, אפילו צמיחה. מי שיחפש קסם, מה אני יכול לעשות כדי עכשיו להרגיש טוב יותר, הוא ירגיש לא פעם רע, יותר ויותר. כי האמונה אין המשמעות שלה כחיסון מפני הדברים הרעים שקורים לאדם. הרי זוהי טעות בכלל לחשוב כך. הנה אנחנו רואים, אברהם אבינו, 10 ניסיונות נתנסה אברהם. אדם מתגבר על היצר שלו, אדם רוצה להגיד לשון הרע והוא לא אומר, אדם הכעיסו אותו והוא לא כועס, לא פעם יד הוא פונה לבורא עולם, שתקתי, בלמתי את הפה, הקדוש ברוך הוא תולה ארץ על בלימה מי שבולם בי בשעת מריבה. אם כן, מיד מגיע האדם אל הקדוש ברוך הוא ואומר, רגע, אז מה מגיע לי? הרי הצלחתי להתאפק, מה מגיע לי? איזושהי הנחת יסוד מוטעת, שעל כל עשייה טובה, איכותית ככל שתהיה, מיד יתוגמה לאדם או בדווח הקצר. הנה אברהם אבינו, ניסיון העקידה, הניסיון הגדול ביותר, שעד היום אנחנו אוכלים את פירות הניסיון ההוא, זכות הניסיון ההוא, מיד שהוא חוזר הביתה, הניסיון הבא. תראה צרה עמנו, ואברהם אבינו שלא הובטחה הארץ לא מהרער אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא, והולך וקונה את מקום הקבורה למען צרה. התנך מלא בצדיק ורע לו, רשע וטוב לו. העולם הוא נווה התלאות, ולכן התקווה שאם אני מאמין מיד אני מתוגמל, זוהי אשליה. בהחלט המאמין מתוגמל, זה מי"ג עיקרי אמונה, שיש גמול ותגמול חיובי או חלילה השלילי על כל מעשה של האדם. אבל מתי זה יגיע? איך זה יגיע? באיזה תצורה זה יגיע? זה לא עניין שיכול להיות ידוע לפי נתוני החשיבה הידועים לנו, בני האדם. אבל בהחלט אנחנו מאמינים באותו עיקר מעיקרי האמונה. ולמה חשוב לדעת את כל זה? התשובה היא, כי אם האדם מצפה שהוא יאמין בהשם ומיד יתרפא, אז הוא נכנס לאשליה ומשתמש בכוח האמונה באופן הלא בריא והלא נכון. אלא האמונה היא לא פתרון מהיר לעצבות, לא ככה מתמודדים עם פצעים נפשיים קשים ככל שיהיו, אלא האמונה היא כמו מניע, מנוע למוכנות להתחיל תהליך. הפתרון של האדם יהיה בעשייה, שגרה, צמיחה, למידה מהמשבר, שינוי או חות חיים, אבל המניע לכל המהלך הזה יהיה האמונה של האדם. זה הכוח של האמונה הזו, המשמעות של האמונה, התקווה הזו. שכן אפשר לחזור לחיים, אפילו לצמוח, או לפחות לחזור אל איזושהי שגרה מסוימת, כי יש משמעות לחיים אחרי המשבר, אחרי הקושי. אבל אין להתייחס אל האמונה כאל פתרון מהיר לעצבות, תסכול ואכזבה. לא כך מתמודדים עם פצעים נפשיים. האמונה היא לא כפתור שגורם לבני אדם להרגיש טוב במיידי, אלא הוא כוח מניע שמניע את האדם העבל, המתוסכל, המאוכזב, לנוע, להתקדם לקראת ההחלמה שלו. אלא אם כן אנחנו עוסקים בדמויות מיוחדות ונדירות כמו רבי עקיבא. סורקים את בשרו עם הסריקות של ברזל, והוא אומר שתמיד היה מחכה לרגע הזה, והיה אומר מתי יבוא לידי ואקיימנו. בכל נפשך גם נוטל את נפשך, אפילו נוטל את נפשך. אבל אומר המכתב מאליהו, זה לא שברגע שסרקו את בשרו, אז הוא, כמו היינו אומרים, לחץ על כפתור האמונה, וכעת הוא מרגיש טוב, אפילו שמח, אומר לעצמו, מתי יבוא לידי ואקיימנו? כעת זה הגיע, אז הוא שמח. לא. מדובר על רבי עקיבא, שכל ימיו היה אומר, מתי יבוא לידי ואקיימנו? זאת אומרת ששנים על גבי שנים הוא הכין את עצמו לאירוע כזה שיכול להיות. כמו שכתוב, כשאדם אומר שמע ישראל יכוון, למסור את נפשו. אם כן, כל ימיו היה מכין את עצמו לרגע הזה, לכן הוא רבי עקיבא. אבל רוב האנשים הם לא בדרגה הזו, ולכן אמונה היא בהחלט משאב יקר, ערך, אדיר, ויכול לספק כוח עצום, לא לרפא במיידי את הכאב, אבל להתחיל תהליך ארוך, אבל בהחלט מתגמל, כדי שיוכל האדם להתגבר על הכאב. בכלל, ככל שאדם מחפש קסמים לפתרונות בבעיות בחיים שלו, הוא עתיד לסבול יותר ויותר. ככל שהוא מוכן לחפש דרך שיש בה מחיר יקר, אז הוא מגדיל את הסיכוי להתמודד. האמונה היא לא פתרון מהיר מיידי לעצבות, תסכול ואכזבה, לפתרון של בעיות נפשיות, אלא זה פתרון שהוא מניע, מנוע לתחילת עבודה, לתחילת צמיחה. האמונה היא לא מרפא את הכאב במיידי, אלא מובילה את האדם לעשייה, שריבוי העשייה תוביל את האדם לצמיחה, לשיפור האישיות. זה מה שיוביל את האדם בסוף לריפוי, באופן יחסי או באופן מוחלט. נקודה נוספת, כשהתורה אומרת תמים תהיה עם השם אלוקיך, אין הכוונה שהאדם לא ישאל שאלות, אלא שישאל את השאלות הנכונות. נכון, בזמן המשבר הקושי בהתחלה שואל האדם למה? למה זה קרה לי? למה אני סובל? למה קשה לי? אבל חלק מנקודות התפנית של האדם זה כאשר הוא מפסיק בראש שלו לשאול את עצמו למה? הוא מתחיל לשאול את עצמו, איך? איך אני משתפר? כיצד אני משתנה? ובהרבה מאוד מקרים, למה זה קרה? אין תמיד תשובה שהיא בהחלט מרגיעה את הלב. אבל כאשר האדם שואל את עצמו, מה אני יכול ללמוד ממה שקרה? איך אני יכול להשתפר ממה שקרה? יפשפש, ימשמש במעשיו, אז בהחלט יכול האדם להתרומם בשגרת החיים, וזה הפתרון לשאלה, למה? בהרבה מקרים כשהאדם חווה אובדן משמעותי, אין תשובה מספיקה לשאלה, למה? כי השאלה למה היא קשה מדי, והיא מעוררת אצל האדם את החוסר אונים. כי כל הסבר, טוב ככל שיהיה, הוא לא מספיק מוחשי. הסבר הגיוני ככל שיהיה, הוא לא מספיק נותן מענה למימד החושים של האדם, ללב של האדם. ולכן אפשר בהחלט לחפש הסבר למה זה קרה, יפשפש, ימשמש במעשה, מידה כנגד מידה. אבל אובדן תמיד יהיה בעולם הזה. תמיד יהיו תקלות, תמיד יהיו בעיות, תמיד יהיה איזשהו צדיק, ובשלב מסוים יהיה לו גם רע. העולם הוא נביאי התלאות, ומאז חטא עץ הדעת יש הרבה כללות. העולם הוא קטלני, שברירי, לא מושלם, הרבה טרגדיות עלולות להתרחש, והן מתרחשות. ואין אדם שהוא מחוסן מפני כל אובדן, מפני כל קושי, אל תאמין בעצמך עד יום מותך, לא לעולם חוסן. אז יכול האדם בהחלט לחפש איזושהי משמעות למה הדברים קרו. אבל נוסף לכך, צריך האדם לחפש את הדרך כיצד להתאושש מן האבלות, מן המשבר, מן האובדן, מן הקושי. ותהליך טבעי הגיוני הוא לשאול למה זה קרה. אבל התפנית תהיה מתי שהאדם ישאל כיצד אני יכול להתגבר, מה אני יכול לעשות. איך אני אוכל להשתמש במשבר הזה כדי לעזור למישהו אחר? איך אני אוכל להרוויח מהמשבר הזה? איך אוכל להתחיל עבודה חדשה, התנהלות חדשה? נכון, זה לא מה שתכננתי, לא מה שרציתי, אבל כן, איך אני יכול להתחיל איזשהו תהליך חדש מהמקום בו אני נמצא? זו שאלה קשה, אבל מה אני יכול להרוויח? תמים תהיה עם השם אלוקיך, הכוונה היא להאמין שבהחלט כל אירועי החיים שקורים לאדם הם משמיים. אבל תמים תהיה עם השם אלוקיך, זה לא על חשבון ובחרת בחיים, אלא בנוסף לובחרת בחיים. בגלל שמאמין האדם שהכל מה שקורה לאדם הוא משמיים, אז מה שיעשה האדם זה בבחירה שלו. הכל צפוי, מה שקורה לאדם, הרשות נתונה, מה שיעשה האדם, מה שיבחר להגיב. ולכן משבר, כאב, קושי, השאלה למה היא פחות תניע את האדם לריפוי. השאלה היא כיצד, איך, מה אני יכול לעשות? אלה הן שאלות שמובילות את האדם לקראת עלייה למסלול הנכון, הכביש הנכון של תהליך ההחלמה, תהליך הצמיחה, תהליך העשייה, תהליך ההתגברות וצמיחה. ולזה בהחלט האמונה והתקווה מהוות מנוע, מניע אדיר. האמונה, תמים תהיה עם השם אלוקיך, בהחלט מסייעת להבין, להפנים, לקבל את החיים כפי שהם, ולהתמודד עם המציאות, כואבת ככל שתהיה. אם יש לאדם אמונה, אם יש לאדם תקווה, אז התקווה היא אם כל המאמצים, והוא מוכן להשקיע, להתאמץ. נקודה נוספת, האמונה בהחלט מסייעת. לדוגמה, רחמנא ליצלן בנושא המוות, הנושא הקשה. אדם שהוא לא מאמין, לא פקח את הלב ואת החשיבה, לאמונה הבריאה הוא חושב שהחיים זמניים, והמוות הוא דבר קבוע. המאמינים חושבים, מאמינים, בטוחים, שהמוות הוא זמני והחיים הם דבר קבוע, כי יש חיים אחר המוות. ויש מפגש הנשמות אחר המוות, וגם יש תחיית המתים. זוהי עמדת שונה, עמדת פתיחה, שונה באופן מהותי מאשר העמדה של חוסר אמונה. וכך בהרבה מישורים בחיים, ככל שישנה אמונה, עמדת הפתיחה לתחילת המשך התפקוד של האדם אחרי המשבר היא גדולה יותר, עוצמתית יותר. המוות, המשבר, יכול, רחמנא ליצלן, לבטל הישגים אלה ואחרים. האדם נפטר, מת, זהו, אין יותר שום משמעות, מה שהיה נגמר. אכול ושתו כי מחר נמות, אחרי שמת האדם, אין עוד אכול ושתו, אז אין משמעות. המוות הוא עצירה מוחלטת של הקיום, כשאדם לא מאמין בהישארות הנפש, בנשמה, בתחיית המתים. מה קורה עם אדם שכל חייו משקיע בקריירה, כסף, מפטרים אותו, מאבד הרבה כסף? האדם שאוהב את הגוף שלו, ואז איך הוא מתמודד עם הזקנה, הוא הירידה בכושר הגופני והבריאות. ככל שאדם מאמין יותר, יש לו תקווה, ועמדת הפתיחה לתהליך הריפוי היא עמדה חזקה ועוצמתית הרבה יותר. ההתאוששות מן האבל, מהמשבר, לוקח זמן. האבלות, המשבר, הקושי מתי, שוחק, הצער הוא עמוק. קשה בכלל לתאר אותו. משברים לא פעם גורמים לאדם שגם דבר קטן הוא נתפס כגדול כל כך, בלתי אפשרי לביצוע. האיסורים, הכאב, תוקפים את האדם. נדמה לאדם שהכאב לא ירפה, הוא לעולם לא ייגמר. הוא בלחץ, תסכול, שחיקה. הוא עכשיו מתחיל מסע של קילומטרים, אבל צריכים להתחיל עם הצעד הראשון. הצעד הראשון זה הרצון, זו המוטיבציה, זו התקווה, זו המשמעות שכן, הולכים לקראת דרך ארוכה קשה אבל אפשרית. ואם האדם גם מאמין, מבין ויודע שאכן עם ריבוי העשייה והתפקוד החזרה לשגרה, אז יוכל האדם לחוות את החיים, וככל שחווה האדם את החיים הוא מרפא את המחשבות המטרידות. ככל שאדם מאמין יותר, הוא לא בודד בעולם, אלא הוא עם האמונה שהכל מתוכנן, גם כי אלך בגי צלמוות לא ירא רע, כי אתה עמדי. בספר תפארת שלמה הוא אומר בפרשת חיי שרה, ויקום אברהם מעל פני מתו. מצד אחד כתוב, ויבוא אברהם לספול לשרה ולבכותה, ומיד לאחר מכן, ויקום אברהם מעל פני מתו. מדוע? הוא קם, הוא לא הספיד. מדוע הוא לא הספיד? התשובה היא, חשב אברהם אבינו להספיד, אבל אז הוא אמר, אם אני אספיד, יתעוררו כל מיני שאלות באמונם. ומזה הוא רצה להימנע. וכדי להעמיק את הדברים, אומרת המשנה במסכת ברכות, רבן גמליאל, בלילה שנפטרה אשתו הלך והתרחץ. אמרו לו תלמידיו, אבל זה הדבר אסור לכאורה. אמר למני איסטניס. נשארת השאלה, רבן גמליאל, גדול ישראל, רבן של כל ישראל, הוא לא יכול שלא להתרחץ באותו לילה שאחרי הפטירה של אשתו? איך זה? איסטניס מקפיד על הנקיות שלו? מה משמעות הדברים? אומר התפארת שלמה, הוא הקפיד על נקיות הגוף. מדוע? עד הרבה, אם והיה, ויתחיל להיכנס אל מהלך של לכלו חוסר נקיות, עצבות, הוא עלול להיכשל באמונה הטהורה שהכל טוב, הכל לטובה בכל שלבי החיים. זה אף אחד לא יכול להרשות לעצמו לפעול באופן הזה, רחמנא ליצלן. אבל רבן גמליאל כן, מדוע? מכיוון שגם הוא זה שבלילה, לילה החופה שלו, כשהחתן הוא פטור מקריאת שמה, בכל אופן הוא אומר, אני מקבל על עצמי עול מלכות שמיים, ואומר שמה ישראל, כי הוא מקפיד על שלימות וטהרת האמונה. הוא איסטניס, שומר על היגיינה, איסטניס, היגיינה, איסטניס בנושא האמונה, היגיינה בנושא האמונה, אמונה מוחלטת. נצא להפסקה, ובעזרת השם לאחר מכן נחזור אל שאלותיכם.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר.
יש לכם שאלות בנושא השקעות ופיננסים? כל מה שנוגע לכסף שלכם, ביום שני הבא, כ"ז בחשוון, החל מהשעה 10 בערב עד חצות, עם יושב ראש בסדנו, מר אליעזר גרוס ואורחים, וכרגיל, סיפורים, חידות, פרסים ועוד. השאירו הודעה עם השאלה בטלפון 03-617-2702 וזכו בפרסים. חושבים קדימה.
מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית, והמשקפיים הכי של עינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המותאם לכם אישית. עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
אל תיתנו לשבת להשפיע עליכם.
מתחסנים ועוברים את החורף בבריאות? בטוח זה כללית. לקוחות כללית, בואו להתחסן מפני השפעת במרפאות כללית ברחבי הארץ. כללית, צעד לפני, בשביל הבריאות שלכם.
תתבשרו! מסעדת הבשרים רובן האהובה מזמינה אתכם להתענג על תפריט בשרים טעים ומגוון בחשרותו המעודרת של הרב מחפוד. ועכשיו חדש, רובן בצומת הפיל, בני אפרים 280 תל אביב, חניה חינם ובשפע.
אצלנו במשפחה, שמחות עושים רק בנאות ירושלים. זו מסורת של שמחה אמיתית, ובכל פעם הם מחדשים ומפתיעים מחדש.
אתם מוזמנים למסורת של שמחה אמיתית באולמי נאות ירושלים. חידשנו את האולם, הרחבנו את התפריט, הוספנו חנייה וכניסות נפרדות לגברים ולנשים. נאות ירושלים, חשמונאים 3 בני ברק. הכניסה ממכון מור, 03-579-2737. נאות ירושלים, שמחה אמיתית.
גריידור, תעשיות אלומיניום וברזל, סורגים, מעקות, חלונות אלומיניום, גדרות ושערים, פרגולות אלומיניום וסגירת מרפסות. 1-770-80-29.
בוא נוחשב מתשבס, בוא נוחשב מתשבס, בוא נוחשב מתשבס.
לעונג שבת אמיתי, ינות ברון הרצוג מקליפורניה. מיוצר בארצות הברית, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
אמא שלך מסכימה לך לשבת על הספה?
בטח.
היא מסכימה לך לצבוע דפים על השולחן?
ברור.
והיא גם מסכימה?
מה, לגעת בשידה? מסכימה.
אז אפשר לבוא לכם?
בית זה לא מוזיאון. איקאה מציעה לכם מגוון פתרונות לחיים נוחים, עם ריהוט מעוצב, במחירים משתלמים. איקאה.
ליברה, משנים סדרי ביטוח. לחיסכון של עד 50% בביטוח המקיף לרכב, חפשו ליברה בגוגל או חייגו כוכבית 8743. ליברה, חברה לביטוח בעם, כפוף להנחיות החברה.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
קופת העיר, 100% צדקה תהורה, שינה שווה ריקם. 7,200 משפחות נתמכות בכל חודש, אלמנות ויתומים ועוד. לפרטים נוספים, כנסו לאתר כל חי.
רק ביקשתי, וכבר ברוך השם קיבלתי.
כוכבית 9887, שני, חמישי ושני, סגולה שבעזרת השם פועלת. חייגו עכשיו לישיבת הצדיק בית מרדכי זביל. כוכבית 9887.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
שלום, ערב טוב.
שלום וברכה, ערב טוב כבוד הרב. יש לי שאלה על שינוי הרגלים. אתה הרבה פעמים מדבר על שינוי הרגלים, איך פועלים נגד הרגש, נגד הרצון של בן אדם. שאלה אם זה לא האדם נלחם בעצם נגד עצמו, ואז זה בעצם לא דווקא דבר בריא. אם תוכל להרחיב על הנקודה הזאת, נשמח לשמוע את זה דרך השידור. תודה.
בסדר גמור. נתייחס בעזרת השם לשאלה. נושא הרגשות, ההרגלים של האדם והניסיון של האדם, כמו היינו אומרים, להיאבק נגד אותם הרגלים, נגד אותם רגשות. בואו נעשה ניתוח קטן. יש לנו עכשיו בן אדם בן 45. הבן אדם הזה, הוא, יש לו רגשות. יש לו רגש, הוא מאוד מאוד חברותי ומאוד זורם עם אנשים אחרים ופתוח, אולי אפילו קצת חטטן. ויש לו עוד תכונה שהוא לא אוהב סדר. הוא לא אוהב סדר, הוא לא אוהב סדר כי זה מלחיץ אותו וזה קשה לו. ויש לו עוד, הוא לא אוהב מבחנים. הוא לא אוהב שאומרים לו, הצלחת, לא הצלחת, לא, 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 הוא לא רוצה לשמוע על מבחנים. אז הנה יש כאן דמות אופי של אדם, לקחנו כמה חלקים מהאופי של האדם הזה, חברותי מאוד, יפה מאוד, אולי קצת יותר מדי פעם, אבל לא אוהב סדר ולא אוהב מבחנים. נלך איתו קצת אחורה, נשאל אותה, גילי, היום אתה בן 45, וזה יפה שככה יש לך מערכת חיים, שאתה משתלב עם כל הקשיים והרגלים והרגשות, אבל בכל אופן, השאלה היא, בואי נעשה יחד לנתח בדיוק מאיפה זה מגיע, כל מה שזה מגיע. הוא יתחיל לתאר, אני זוכר שההורים שלי הם היו כל הזמן לוחצים עליי, שאני מסודר ואני אצליח במבחנים, ודי, אני לא יכולתי יותר. זה חנק אותי וזה הקשה עליי, ואני לא יכול עם זה. זה יטריד אותי, זהו, אני לא רוצה יותר. רגע, אני רוצה רגע אחד להבין. אז בעצם אתה אומר, שהיום אתה בן 45, ויש לך תכונות. לא אוהב סדר, לא רוצה מבחנים, לא רוצה לחץ, לא אוהב את הרגשות האלה. למה זה מגיע? התשובה היא בגלל מסקנה שהייתה לך כשהיית בן 5. היום אתה בן 45. ואתה בעצם מגביל את ההווה שלך בעקבות העבר שלך. ואז אתה אומר, לא, אתה אל תגיד לי מה לעשות, אל תגיד להיות מסודר ואל תעשה לי מבחנים, קבל אותי איך שאני. רגע, אתה רוצה להגיד, קבל את הילד בן 5 כפי שהוא. היום אתה בן 45, אז אני מבין, היה לך קשה בעבר, או שאולי היית קטן והיית רגיש ואתה חושב שהיה קשה וניפחת את זה וזה לא היה כל כך קשה, אבל אתה יודע מה, בוא לא נגיד את הניתוח המסובך הזה שאמרנו קט, בוא נסתפק במה שאמרנו קודם. היה לך קשה, נכון, היה לך קשה בעבר, בסדר. אבל היום אתה בן 45, עברו 40 שנה, 40 שנות ניסיון, חוכמה, זהו, הכל נשאר באותה מסגרת שאני מפחד שיגידו לי מה לעשות? אתה נשאר באותה מסגרת, תקוע באותה מערכת. אז אם כן, כאשר האדם הוא משנה את ההרגלים שלו, הוא משנה את ההתנהלות שלו, הוא נלחם נגד הרגשות שלו, הוא בהרבה מאוד מקרים פשוט זו הדרך להתפתח, להתבגר. אז כמובן, באיזון, בהדרגתיות, שלא יחנוק את עצמו באמת יותר מדי, אבל כן, זה המאבק התמידי, הקונפליקט התמידי בין הבחירה, בין היכולת להתקדם, לנוע קדימה, לבין מה שאני תקוע בעבר שלי. כל אחד עם העבר שלו, עם ההרגלים שלו, עם הרגשות מהעבר, ועם החוכמה בהווה, ועם היכולת לחזות קדימה לעתיד טוב יותר, ולהתגבר על מה שפיתחתי מהעבר שלי. אז הרגשות של האדם זה לא האני של האדם. בהחלט בתרבות החילונית החלולה, שם הם אומרים, אני מרגיש מה שאני מרגיש, את זה אני עושה. מאיפה מגיע הרגש? בסך הכל מחוויות בגיל 2, 5, 7, 10, זה הרגש, הוא לא כל כך עוצמתי הרגש. אז בהחלט, יש משקל הרגש, אבל עד כדי כך שהוא יהיה גם כן מצפן החיים ומנווט החיים, זה לא. ולכן, נכבד את הרגש, ניתן מקום לרגש, נתייחס לרגש, אבל לא נהפוך אותו למנהל החיים, כי אם הוא יהיה מנהל החיים, הוא ישאיר אותנו אחור, מאחור, מאחור, עם אותם רגשות קמאים ראשונים שהיו בתחילת מערכות החיים, ששם היינו מאוד מוגבלים, ואנחנו ממשיכים לשרת ולא להתקדם. לשרת את העבר ולא לא להתקדם לקראת העתיד. שלום, ערב טוב.
ערב טוב. הלו?
שלום, ערב טוב.
כן, ערב טוב. שומעים אותי?
שומעים מצוין.
רציתי לשאול, אומרים ששבת הוא יום עונג, אבל בסך הכל בשבת יש המון דברים עשויים.
אתה שואל שאלה טובה? שבת יום עונג, ובשבת הרבה מאוד דברים עשויים.
בשבת הרב אני אשנה את התשובה ברדיו?
בהחלט. שאלה מצוינת, שאלה מצוינת. האדם אומר, השבת הוא יום עונג, אבל מצד שני כל כך הרבה דברים אסורים בשבת. למתת מלאכות שאסורות, אבות, הולדות, מדי רבנן, כל כך הרבה דברים אסורים. אז אם כל כך הרבה דברים אסורים, אז איך יש יום עונג? ההסבר, אנחנו צריכים להגדיר מה זה נקרא עונג. מה זה נקרא עונג? העונג שלנו הוא שבת ומעין עולם הבא. לפני חטא אדם הראשון. מה היה לפני חטא אדם הראשון? כל הלמד את מלאכות שעושה האדם כיום בששת ימי המעשה, אלה הן מלאכות שלפני חטא עץ הדעת האדם לא היה עושה. הוא לא היה עושה את כל המלאכות האלה. המלאכים היו צולים לו בשר, והיו מסננים לו את היין, והיו עושים לו כל מה שהוא צריך. המלאכים כבר היו עושים לו את הכל. והעולם היה מושלם, ולפני חטא עץ הדעת לא היה בזה תפך תאכל לחם, אין צורך בלמת את מלאכות. כך היה נראה האדם לפני חטא עץ הדעת. הבעיה היא שבששת ימי המעשה אנחנו כל כך נשאבנו אל הכללה שנקראת בזה תפך תאכל לחם, שאז ביום שבת אני מרגיש חנוק. אבל רגע, זה טעות. ביום חול אני אמור להרגיש חנוק, וביום שבת אני אמור להרגיש טוב. אגב, אומר הרמב"ן, מה יותר נעלה? שבת או יום טוב? התשובה היא שבת. למה? אז לא רק בגלל שגם יש הבדל בין שבת ליום כיפור. שבת עונשו קרת ושבת סקילה, ושבת סקילה חמור מקרת. לא רק בגלל זה. לא זה ההבדל בין שבת לבין יום טוב, יש משהו נוסף. מכיוון שבשבת אוכל נפש מותר להכין. מותר להכין אוכל נפש. לפי ההלכות, כפי שמותר להכין, מותר להכין אוכל נפש ב... יום טוב, אבל בשבת זה אסור, מדוע? כי שבת זה עוד יותר נעלה מיום טוב, מדוע? כי שבת זה לפני חטא הצדת, כי בשבת לא היינו צריכים להכין לעצמנו אוכל, כמו שיהיה לעתיד לבוא אחרי ביאת המשיח, כמו שהיה לפני חטא הצדת, מלאכים צולים בשר ומסננים לאדם יין, הכל היה מוכן. אם כן, השבת היא מעל יום טוב שאפילו אוכל לא צריכים להכין, עד רבה. השבת היא מעין עולם הבא. ואומר רבן ישחי, אם והיה והאדם בשבת הוא מרגיש חנוק, כבול, קשה לו, אז זה טעימה עם מה שיהיה לו בעולם הבא. אבל מי שמרגיש טוב בשבת ותענוג בשבת, אז זה טעימה עם מה שלו בעולם הבא. אמרו בעלי המוסר והחסידות, אדרב, אם רוצה האדם לבחון את המדרגה הרוחנית שלו, אז יראה, מה הוא מעדיף, ימי חול או ימי שבת? ימי חול זה אחרי חטא צדת, בזה אתה פחת אוכל לחם. שבת זה לפני חטא צדת, מה מעדיף האדם? את השבת או את היום חול? אם הוא מעדיף את היום חול, אז הוא עדיין אחרי חטא צדת, אז גם בעולם הבא לא בהכרח יהיה לו כל כך טוב, אולי הפוך, יהיה לו בהכרח רע. אבל אם והיה והאדם אוהב את השבת, הוא בעצם אוהב את ההתנתקות מבזה אתה פחת אוכל לחם וכועלם מתת מלאכות הקשורות לכך, ואז הוא חוזר אל התענוג שלפני חטא צדת, ואז הוא חוזר אל תענוג של עבודת השם, עבודת המידות, עבודת התפילה, לימוד תורה, כל מה שהשבת מכילה בקרבה. זו טעימה מעין עולם הבא לעתיד והעולם שהיה לפני חטא צדת. לכן המלאכות הן אסורות. אדרבה, זו למעלת היום, רק לחסרון האדם שהוא כל כך דבק ונעול באותן מלאכות של בזה את הפך, תאכל לחם. לכן אם והיה ואדם בשבת מרגיש חנוק, הבעיה איפה מתחילה? הבעיה מתחילה ביום חול. ביום חול הוא כל כך התמסר והתמכר והפך להיות תלותי בכל מה שיש לעולם החומר להציע, אז ביום שבת הוא לא מצליח למצוא את עצמו. אבל אם ביום שבת הוא ירגיש טוב, זה בגלל שבששת ימי המעשה הוא כבר נעשה יותר ויותר רוחני, פחות מנותק מעולם החומר. אם ביום חול הוא מתחיל לאהוב את השבת, מתחיל לאהוב את יום, את הרוחניות, אז ביום שבת יהיה עוצמה לכל הרוחניות של כל ששת ימי החול שהוא התחיל לחבב בששת ימי החול. לכן, יום ראשון בשבת, שני בשבת, שלישי בשבת, נזכור את יום השבת, מתי? בימות החול, ואז ביום שבת יהיה באמת שבת, שאכן היא תהיה ראויה להרגשה טובה ונעימה. מדוע? מכיוון שאדם מפתח את אהבת המשמעות, אהבת הרוחניות, אהבת הניתוק מעולם החומר וחיבור לעולם הרוח, אם זה בעבודת המחשבה, לימוד תורה, אם זה בעבודת הלב, עבודת המידות, עבודת התפילה, אם זה בין אדם לחברו, כל מה שמורכב מעבודת השם, כל זה אם והיה. במהלך השבוע אכן התרומם האדם ולו במעט, ככל שהוא יתרומם ולו במעט בימות החול, ביום השבת הוא ירגיש את העוצמה כפל כפליים. נצא להפסקה ובעזרת השם לאחר מכן שוב נחזור אל שאלותיכם.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
אל תיתנו לשבת להשפיע עליכם.
מתחסנים ועוברים את החורף בבריאות? בטוח זה כללית. לקוחות כללית, בואו להתחסן מפני השפעת במרפאות כללית ברחבי הארץ. כללית, צעד לפני, בשביל הבריאות שלכם.
עונג שבת אמיתי, ינות ברון הרצוג מקליפורניה. מיוצר בארצות הברית, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
ליברה, משנים סדרי ביטוח. לחיסכון של עד 50% בביטוח המקיף לרכב, חפשו ליברה בגוגל או חייגו כוכבית 8743. ליברה, חברה לביטוח בעם, כפוף להנחיות החברה.
גריידור, תעשיות אלומיניום וברזל, סורגים, מעקות, חלונות אלומיניום, גדרות ושערים, פרגולות אלומיניום וסגירת מרפסות. 1-770-80-29.
אל תיתנו לשבת להשפיע עליכם.
מתחסנים ועוברים את החורף בבריאות? בטוח זה כללית. לקוחות כללית, בואו להתחסן מפני השפעת במרפאות כללית ברחבי הארץ. כללית, צעד לפני, בשביל הבריאות שלכם.
אמא שלך מסכימה לך לשבת על הספה?
בטח.
היא מסכימה לך לצבוע דפים על השולחן?
ברור.
והיא גם מסכימה?
מה, לגעת בשידה? מסכימה.
אז אפשר לבוא לכם?
בית זה לא מוזיאון. איקאה מציעה לכם מגוון פתרונות לחיים נוחים, עם ריהוט מעוצב, במחירים משתלמים. איקאה.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
אמא שלך מסכימה לך לשבת על הספה?
בטח.
היא מסכימה לך לצבוע דפים על השולחן?
ברור.
והיא גם מסכימה?
מה, לגעת בשידה? מסכימה.
אז אפשר לבוא אליכם?
בית זה לא מוזיאון. איקאה מציעה לכם מגוון פתרונות לחיים נוחים, עם ריהוט מעוצב, במחירים משתלמים. איקאה.
גריידור, תעשיות אלומיניום וברזל, סורגים, מעקות, חלונות אלומיניום, גדרות ושערים, פרגולות אלומיניום וסגירת מרפסות. 1-770-80-29.
רק ביקשתי, וכבר ברוך השם קיבלתי.
כוכבית 9887, שני, חמישי ושני, סגולה שבעזרת השם פועלת. חייגו עכשיו לישיבת הצדיק בית מרדכי זביל, כוכבית 9887.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב, רציתי לשאול, הרב דיבר קודם על רגשות, אז עכשיו הייתי בבית כנסת ובדרך כלל מנגנים ניגונים, והיה מישהו מאוד, הוא עצוב כאילו, לא בגלל שלא לא שיעור לשיעור שלו, לא יודעת מה. אז עכשיו מה שקורה זה כל פעם שאני שומעת את הניגון, אז אני מרגישה כאילו מין עצב כזה, כאילו זה נדבק בי, אז איך מתפטרים את זה?
אני לא הבנתי. הוא כל פעם שהוא שר ניגון, אז מה זה גורם?
זה גורם כאילו את אותה הרגשה שהיה למי שכאילו ניגן את זה, כי הוא ממש
השאלה היא, אם אני מבין נכון, יש אחד שניגן ניגון ואת שומעת, את יש תחושה של הזדהות עם מי שניגן את הניגון ועם המצוקה והכאב של הוא ניגן, או שלא הבנתי כמו שצריך?
אני לא יודעת, אני לא יודעת אם הזדהיתי, יש לי שמיעה אבסולוטית. אני מרגישה ממש את התווים, את הניגונים. והוא פשוט היה עצוב כזה, כאילו.
עצוב?
לא שלא הקשיבו לו ובא.
רגע, שנייה אחת, יש קצת בעיות על הקו, לכן אני לא שומע כל מילה. הוא היה עצוב?
כן, הוא שר את הניגון במין עצבות כזאת, כי לא הקשיבו לשיעור שלו ובאו מעט מאוד לשיעור שלו, כאילו שם המצללים לא הצטרפו אליו בניגונים, אז הוא היה כזה עצוב, ואני לא יודעת אם זה תוך הזדהות, פשוט שמעתי והרגשתי, וכל פעם שאני שומעת עכשיו את הניגון, אז כאילו
הבנתי, בעצם, כן, הבנתי, עכשיו נראה לי שהבנתי כעת. בעצם, אותו אחד ניגן את הניגון, הוא ניגן זה בעקבות אירועים מקדימים לא נעימים, הוא ניגן זה עם מקום של עצבות, כך בכל אופן זה נראה בעיני השומע, ואם כך זה נראה בעיני השומע, בעיניים, בהרגשה שלך.
נשמע בעיני השומע.
כן, נשמע בעיני השומע, באוזניים נשמע ככה. היות שככה, עכשיו כל פעם יושבים את אותו ניגון במקום אחר, בזמן אחר בכלל, עדיין חוזר אותה הרגשה. קוראים לזה התניה. קוראים לזה התניה. מה זה התניה? התניה הכוונה היא שהיה אירוע מסוים, הייתה חוויה באותו אירוע, והחוויה שבאותו אירוע יצרה כמו מסקנה, והמסקנה הזאת היא תלווה את האדם גם במקומות אחרים בהם אין היגיון לאותה הרגשה, אבל הרגשה היא נובעת בגלל שיש כאן אירוע דומה. זה מה שקורה. עכשיו, השאלה היא איך משנים התניה. התשובה לשאלה הזאת היא, איך אנחנו משנים התניה? התשובה היא, מה שאנחנו צריכים לעשות בהקשר הזה, מה שיכול לעזור, אם ואב זה ניגון שאנחנו באמת אוהבים לשמוע, נעים לשמוע, מה שצריכים לעשות זה, לדוגמה, נגיד, יש בן אדם שהוא מאוד אוהב לעשות הליכה. מה הוא יעשה? הוא ישמע את הניגון הזה פעם אחר פעם בזמן שהוא בהליכה. הוא יעשה את הניגון הזה בהליכה וגם ידמיין איזשהו דמיון חיובי, טוב וכדומה. או האדם אוהב לעשות מלאכה מסוימת, משהו מסוים שהוא אוהב, או בחברת אנשים מסוימים, כלומר ינסה לחבר לאותו ניגון חוויה כעת חיובית. לא יהיה פעם אחת, אבל אחרי 7, 8, 10 פעמים בהדרגתיות, המוח מתחיל לייצר מסקנה חדשה שהניגון הזה הוא לא רע אלא הוא טוב.
אבל זה לא דבר שכלי, כמובן.
בוודאי, לכן גם כן התשובה לא הייתה שכלית. התשובה שאמרתי קטי היא לא תשובה שכלית, היא תשובה שנותנת מענה לרגש, לחוויה.
כי הרב השתמש במילה מסקנה, מסקנה בכלל זה
כאילו נכון, אבל אמרתי עוד מילה, אמרתי מסקנה רגשית. אמרתי מסקנה רגשית, לא מסקנה שכלית, מסקנה רגשית.
כן, לא שמעתי. תודה רבה.
כל טוב. אנחנו נרצה להתייחס לשאלה נוספת. שאלה נוספת, השבוע פרשת חיי שרה. שאלה, האם אפשר ללמוד משרה איך שהיא התנהגה שהוציאה את ישמעאל מהבית? ילד שהורס את האווירה מהבית. יש ילד שהורס את האווירה, אפשר ללמוד מזה. שאלה קשה, אנחנו נרצה להתייחס, ננסות להתייחס לשאלה הזאת, אבל לפני כן נתייחס לעוד מאזין. שלום, ערב טוב.
ערב טוב, הרב.
ערב טוב.
נפגשנו בירושלים בבית וגן ביום שבת, ושאלתי את הרב את השאלה.
כן,
שאלתי את הרב את השאלה, מאיזה פתרון יש לאדם שקם בבוקר עם התבוח מדוחדך,
כן,
שעובר עליו אחרי שעתיים, והרב ביקש שנזכיר לו את זה בשידור.
כן, כן, טוב, אז קודם כל ברוך תהיה. אז השאלה היא, מה אנחנו עושים כאשר...
אני אשמע את זה בשידור.
בבקשה, תשמע את זה בשידור. מה אנחנו עושים כאשר קמים על רגל שמאל? האדם קם על רגל שמאל, לא קם במצב רוח חיובי, מה הוא עושה? קם על רגל שמאל, מה עושים? התשובה היא, שנייה ועשרים דקות. התשובה היא, שנייה ועשרים דקות. ונסביר מה הכוונה. קמתי על רגל שמאל. שנייה החלטה, ב-20 דקות תפקוד. קמתי על הרגל השמאל, מה אני עושה? קודם כל, בראש להחליט. עכשיו אני מחליף לרגל ימין. כמובן בצורה סמלית. אני כעת אומר לעצמי, בראש. אני אומר לעצמי בראש, אמירות בראש. דיאלוג ביני לבין עצמי. שיח ביני לבין עצמי. אני אומר לעצמי, היום הזה הולך להיות. היום הטוב ביותר שיש. היום הכי טוב שיש. נכון, זו הצגה. אבל להמשיך להגיד את זה. וזה שנייה אחת החלטה. קמתי על רגל שמאל, מה אני עושה? שנייה אחת החלטה, קדימה. היום הזה הולך להיות היום הכי טוב שיש. ואחר כך, 20 דקות הצגה. 20 דקות הצגה, מלאכותיות. להתחיל לצחוק, לעשות, לדבר, לפעול, ליזום, לחייך, להיות נחמד, ליצור קשר, לפרגן, להחמיא, לחזק, לעודד, להביא את האנשים סביבנו למקום טוב יותר, לנוע קדימה. 20 דקות של הצגה, מלאכותיות. אחר כך, זהו. השתנה המצב רוח, וזה הופך להיות הרגל אחרי המעשים משכו הלאבות. בואו נזכור את הנוסחה. שנייה אחת ועשרים דקות. זה ביום הראשון. ביום השני, שנייה אחת ועשרים דקות. ביום השלישי, שנייה אחת ועשרים דקות. ביום הרביעי, יתחיל להיות שנייה אחת ו-19 דקות. ביום השביעי זה יהיה כבר שנייה אחת ו-15 דקות. וביום ה-20 זה יהיה שנייה אחת ו-2 דקות. אבל צריכים להתחיל את התהליך, את השינוי הזה. אנחנו נרצה לחזור ולהתייחס אל השאלה, האם אפשר ללמוד משרה להוציא, שרה אימנו להוציא ילד מהבית שהוא הורס את האווירה מהבית. שאלה קשה מאוד, חשובה מאוד, שוודאי נובעת מתוך כאב גדול מאוד של הורים אוהבים במצוקה גדולה. אך אדם סופר אומר, למה כתוב ששרה אמרה לגרש את ישמעאל? הגמרא אומרת, למה צריך אברהם אבינו לשמוע לדעת שרה? אומרת הגמרא מסכת מגילה. תשמע לשרה, אומר הקדוש ברוך הוא, מדוע? לכל רוח הקודש שיש בה. למדנו שאברהם תפל לשרה בנביאות. שואל החתם סופר לכאורה, למה זה קשור? הרי אם יש ילד שהוא מתנהג באופן שלילי, ישמעאל, אתה רוצה להוציא אותו מהבית? או את רוצה, שרה, להוציא אותו מהבית? תוציא אותו מהבית. למה הגמרא צריכה להגיד שמה שהיא אמרה להוציא את ישמעאל, צריכים להקשיב לה? מדוע? כי היא דיברה ברוח הקודש. ואם היא לא דיברה ברוח הקודש, אלא ברוח ההיגיון, זה לא מספיק? ולמה רצה אברהם אבינו להשאיר את ישמעאל הבית? אז ההסבר הוא פשוט, כמובן, אם פה עושה עבירות, אבל אם הוא מושפע מהגר ולא בחברת הצדיקים, אז יעשה עוד הרבה יותר נזקים ורוע, פה בחברת אברהם אבינו, ויצחק יהיה קל יותר. אבל, אומרת הגמרא מסכת כתובות בדף נון ג', אומרת הגמרא לא מעבירים ירושה מבין אחד לבין שני. ולמה? כי אולי נראה לך שאחד נראה טוב, והשני פחות, אבל יש צאצאים, וצאצאים לצאצאים, ואתה לא יודע מה לחדורות, מי יהיה טוב עם מי? ממי יצאו הילדים הטובים יותר מקדשי שם שמיים? ואם ככה, אפשר שאברהם אבינו הבין שעומדים על הפרק יצחק וישמעאל. אז על פי היגיון, יש מקום להגיד שישמעאל מפריע ליצחק, יצחק, מאבות האומה, אבל הוא חשש על אודות בנו. איזה בן? לא ישמעאל, לא יצחק. נשים לב, מה אומרים הפסוקים? אומר החתם סופר, בוא נשים לב לפסוקים. בפסוקים כתוב, ותומר שרה לאברהם, גרש את האמה הזאת ואת בנה. ואז כתוב, וירא דבר מאוד בעיני אברהם על אודות בנו. עוד פעם כתוב, ותומר לאברהם גרש את האמה הזו ואת בנה. ואז כתוב, וירא הדבר מאוד בעיני אברהם. אם היה כתוב, וירא הדבר מאוד בעיני אברהם, מה רע בעיניו? פשוט, מה שאומר הפסוק הקודם, מה שאמרה שרה לגרש את הבן. אז למה כתוב, וירא הדבר מאוד בעיני אברהם על אודות בנו? אודות בנו זה כבר לכאורה מיותר. למה כתוב את זה? יודעים שמדובר על הבן שלו. אלא וירא הדבר מאוד בעיני אברהם על אודות בנו של מי שדובר על הפסוק הקודם. הפסוק הקודם אומר, ותומר לאברהם גרש את האמה ואת בנה, זה ישמעאל. וירא לאברהם אודות בנו, הבן של ישמעאל. נכון שישמעאל הוא רע ואולי יצא מנו נכד טוב. אז אם כן, יצא נכד. ולכן אומרת הגמרא, שהיה צריך אברהם אבינו לשמוע לכל רוח הקודש של שרה. מדוע? כי מה שאנחנו מקשיבים לשרה עמנו, זה בגלל כל רוח הקודש היא ראתה ששום צאצא טוב לא יהיה צאצא ראוי שיצא מישמעאל. לכן, במקרה הזה יכלה שרה להכריע להוציא את הבן מהבית. בכל מקרה אחר, זה מסובך, זה מורכב, זה מסוכן, ולכן צריכים להתייעץ עם אנשי מקצוע שמבינים איך מנהלים את הבית, איך מנהלים את המערכות, איך ממזערים נזקים, איך אפשר לשים גבולות וחובה לשים גבולות, ואיך מייצרים את האיזון בתוך כל המערכת המורכבת. אבל ללמוד משרה, אי אפשר ללמוד מהתורה שבכתב בלבד. אפשר ללמוד מה שכתוב בתורה שבכתב, אבל ללמוד ללא הדרכה ברורה, מתי הדברים נאמרים ואיך הדברים נאמרים, זה כבר יכול להיות מסוכן ולא טוב, ולכן אין לנו ללמוד ישירות משרה אימנו, יש לנו ללמוד אודות שרה אימנו, אבל על החיים שלנו, עשה לך רב, הסתלק מן הספק, קנה לך חבר, תשועה ברוב יועץ, שומע לעצה חכם, אבל לא להחליט לבד, עם כל הכאב, עם כל הקושי, בהחלט כואב, בהחלט קשה, אבל צריכים לפנות למערכות, שהן מנוסות בתחום הזה. ננסה להתייחס לעוד כמה שאלות. שאלה נוספת. איך, יש אווירה לא נעימה בבית. הרבה ביקורות, אווירה לא נעימה בבית. מה אפשר לעשות? התשובה היא, אווירה לא נעימה, הרבה ביקורות, זה מובן. והרבה ויכוחים בין בני אדם הם פועל יוצא של אווירה לא נעימה הבית. ומהי אווירה נעימה הבית? התשובה היא אווירה של מחמאות. אווירה של תקווה. אווירה של פרגון. ולמה זה חשוב? זה נשמע משונה. אבל כשאין מחמאות בבית, המסקנה היא כאילו נאמרו כאן ביקורות. עוד פעם, זה נשמע משונה. אבל אם נעמיק יכול שנראה כאן היגיון. כאשר לא נאמרות המחמאות הבית, ההרגשה של האדם היא לא פעם שווה כאילו נאמרה לו ביקורת. למה? הרבה בני אדם מתלבטים בינם לבין עצמם. אני שווה או אני לא שווה? ואז האדם מתלבט עוד פעם. אני שווה או אני לא שווה? הוא מתלבט פעם אחר פעם. אם יש לאדם 60 אלף מחשבות ביום, אז כמה אלפי מחשבות חושב האדם? אני שווה, אני לא שווה, שווה, לא שווה. כאשר מפרגנים לו, אז מחזקים את הצד, או, אומרים לו, אתה שווה, אז הוא מרגיש באמת שווה, כי מחזקים את הצד שהוא באמת חזק אצלו. וכשלא אומרים כלום לאדם, לא אומרים כלום, עוברים לידו, לא מחייכים אליו, לא אומרים כלום, אז האדם אומר לעצמו, רגע, אם והיה, ולא אומרים לי כלום, הרי אני בכל אופן, בתוך עצמי, אני כבר לא מגיע נקי, אני עם הקונפליקט שלי, אני שווה, לא שווה, שווה, לא שווה, אני עם הקונפליקט ביני לבין עצמי בתוכי. ואז האדם אומר, רגע, הוא לא פרגל לי, הרגע, הוא לא יחמל לי, נכון? אז רגשית הוא מגיע למסקנה שהוא לא מוערך, אבל הוא לא מגיע בגלל שהוא לא פרגן, כי גם בתוכי אני לא בטוח כמה אני מוערך, אז אני לא בטוח, והוא לא מפרגן, והוא לא מחייך, והוא עם פנים זעופות. אז אם כן, אני מגיע למסקנה. אולי זה לא שכלי, זה כן רגשי, אבל כן. האדם הוא כמו מחולק לשני מקבלי ההחלטות בתוכו, רגשי ושכלי. הרגשי הגיע למסקנה שאם מפרגנים לו, אז אומר שמזלזלים בו. כך אפשר להסביר טוב את מה שאמר רבי ישראל מסלן, שמי שלא מחייך לאדם, טוב המלבין שיניים לחברו עם משקה וחלב, מי שלא מחייך לאדם הולך עם פנים זעופות, הוא כמו בור ברשות הרבים. שאלה נוספת, איך אני יכול להתגבר על תאוות? מה אני יכול לעשות במקום התאוות שיש לי? ניקח דוגמה. יש לנו זמן קצר, ננסה בקצרה. אתם יודעים מה? אנחנו לא נספיק לגעת בזה, יש לנו 40 שניות לסיום. אנחנו בעזרת השם, איך נתגבר על תאוות? נשאיר בעזרת השם לפעם הבאה. נרצה להודות לשלמה פולק שהיה איתנו, לאחר המאזינים, מחר בעזרת השם, ב-6:05, כאייל תערוג בנושא התקווה ומשמעות בחיים, וגם כל שיעורי הבוקר של כאייל תערוג מצולמים ונמצאים באתר רדיו קול חי. היו ברוכים, לילה טוב.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי